בשידור. פורום כל חי בדרך לקלפי. שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן במרתון השידורים של פורום כל חי בשעה הרביעית והמסכמת. מנהלת המשדר שלנו אסתי פלד, הטכנאים שימי ברוורמן ומוישי כאן, וידאו מנדי אור, לצידי המגיש הקבוע אבי בלום. שלום לך אבי.
ערב טוב יעקב, בוא נאמר ערב טוב לאורחים שלנו. נתחיל איתך ברק סרי, האסטרטג, יועץ התקשורת, היועץ הפוליטי של יושב ראש שס. ובעבר, אתה יודע, זה מאוד אקטואלי היום, גם של אהוד ברק בתקופת גבי אשכנזי, גם על זה נדבר. נמצאים איתנו עוד שניים משמאלנו, יעקב איזק, האסטרטג ואיש התקשורת, מלווה גם את השר ליצמן עם משבר הקורונה, עד כה בהצלחה רבה.
עודו לשם.
ואברהם קרויזר, לשעבר היועץ של ניר ברקת, אולי בעתיד גם במשרד האוצר, איש התקשורת, והאסטרטג גם כן, עם עבר רב במערכות פוליטיות. ערב טוב לך.
העוזר של יעקב איזק בשעות הפנאי.
זה כולנו עוזרים שלו בשעות הפנאי, כן. כשהוא עונה בטלפון.
חברים, אנחנו 4 ימים לפני פתיחת הקלפיות, ושאלת מיליון הדולר שלנו, האם יש מצב שגוש הימין יגיע ל-61? אני מאמיר שלא, ולדעתי התוצאה הטובה ביותר תהיה 58 מנדטים. אשמח לשמוע את הערכות שלכם. נפתח בך ברק.
אחוז ההצבעה, אחוז ההצבעה, אחוז ההצבעה. על זה הכל יקום ויפול, שגם הקורונה היא חלק מהמשחק, אם תהיה כאן איזו התפרצות חס וחלילה, אז יכול להיות שאחוזי ההצבעה ירדו במקומות כאלה ואחרים שיכולים להשפיע. צמצום הפערים בין כחול לבן לליכוד, אני מזכיר לכם שלפני חודש היינו משהו כמו 5-6, היו סקרים של 31-36 ו-37, חל צמצום פערים בחודש האחרון, גם שבין הליכוד לבין כחול לבן, וגם ויותר מוחה בגודלו של הגוש.
ובשאלת ההתאמה לראשות הממשלה.
השאלת ההתאמה הייתה אינדיקציה. שאלת ההתאמה לראשות הממשלה, היא הייתה מבשר לשינוי במנדטים. כי הרי לא יכול להיות שיהיה פער בהתאמה.
התסמונת של לפני הקורונה.
יפה, התסמונת של לפני הקורונה. הרי לא יכול להיות שיהיה פער של 10% ו-12% בהתאמה, וזה לא יבוא לידי ביטוי במנדטים. ההתאמה בישרה על המהפך, וראינו שבסקרים אחרונים שפורסמו היום, כבר יש פער של 2 מנדטים לליכוד.
ועדיין אנחנו רואים כאן סתירה בין הנתונים, כאן שהשוויון בין גוש הימין לגוש השמאל, אתה יודע, מנדט אחד לכאן, מנדט אחד לכאן, אבל בשאלת ההתאמה יש 14% יותר שסבורים שנתניהו מתאים להיות ראש הממשלה, אבל במספר המנדטים זה לא משתקף. זאת אומרת, יש אנשים שמצביעים לגוש השמאל, אבל עדיין חושבים שנתניהו צריך להיות ראש ממשלה.
לא מסכים, יש כן פער, אתה רואה שהפער
14%.
14%, אבל 2 מנדטים כבר יש פער לליכוד, שזה כבר מגמה. יש כבר בשלושה סקרים מגמה של פער שגודל לטובת הליכוד.
בוא נפנה באמת לאברהם קרויזר. אני רוצה לשאול אותך, כמי שליווה ביחד עם יעקב איזק 2 מערכות בחירות של ניר ברקת, כשהתוצאות המוקדמות בסקרים היו לרעתכם, עם מומנטום כזה של הרגע האחרון שהוא הצליח לחצות בסוף את קו הגמר ולקבל רוב. אתה רואה את ביבי מביא 61?
אני חושב בעיקר שאי אפשר להשוות, כי בסוף ירושלים עם כל הגודל שלה והחשיבות שלה בסוף מערכת בחירות מקומית, כשהמורכבות של ההשפעה של קבוצות ספציפיות יכולה מאוד להשפיע, ואם אתה יודע שבלילה לפני, שבוע לפני, יהיה לך הסכם כזה או אחר עם קבוצה כזאת או אחרת, אז אתה משנה את ההצבעה בלי קשר לסקרים בכלל. בבחירות כלליות במדינה קשה לעשות את זה. אני מסכים גם עם יעקב בניסוח, אין מי שיכול לדעת, אנחנו בסוף כולנו מאמרים. זה אחד, אני מסכים עם ברק ש... לאחוז ההצבעה יש השפעה דרמטית על העניין, אני כבר אפרט, וזה נכון שיש מגמה, יש מגמה של התחזקות של הליכוד, כנראה, לפי שזה נראה כעת, עדיין, בן גביר לא פורש, חסרים הם עדיין קולות, אנחנו לא יודעים כמה יבואו בפועל להצביע, כמה המגמה שמשתקפת בסקרים, תבוא לידי ביטוי בפועל בקלפי. האם אפשר עם מומנטום לייצר? התשובה היא כן. מומנטום מייצר אווירה, אווירה מייצרת הנאה, זה מייצר תקווה, ואז הם מאוד, הרבה פעמים מצליח לגרום לך ללכת לקנות את המוצר שהמפרסם, שאותו קמפיינר מוצלח שגרם לך לרצות ויצר אווירה והצליח להביא את זה לביטוי בפידבק בסקרים, אתה הולך ומצביע בשבילו. זה בהחלט יכול לקרות. האם עדיין זה יביא 61? אני קרוב יותר ליעקב בנושא הזה, אני מסופק מאוד אם יש מספיק את הקולות האלו. יכול להיות שאם אחוז ההצבעה יהיה נמוך, ואז המדד למנדט יהיה נמוך יותר, אז הליכוד יצליח לקבל עוד יותר מנדטים אפילו מאשר אנחנו רואים בסקרים היום.
למרות שבפעם האחרונה, ואולי נעבור בזה ליעקב ויזק, בפעם האחרונה ראינו שבמעוזי כחול לבן יש אחוזי הצבעה גבוהים יותר של כמעט 10% מאשר במעוזי הליכוד.
בהמשך לדבריך, אבי, אני חולק על הנחת היסוד הזאת שאחוז הצבעה נמוך זה טוב לליכוד וטוב לחרדים. כמו שאמרת, ראינו בבחירות קודמות שאחוז ההצבעה נמוך היה בריכוזי הליכוד, לדעתי.
זה לא טוב, אי אפשר לשלוט מאיפה זה יקרה.
כן, אבל באופן...
אבל אין השטח לא בהר כמו שהוא בער היום.
לא, אבל באופן שיטתי, במקומות, תראו איפה היו אחוזי הצבעה גבוהים, בערים החזקות של כחול לבן, קרי, בשכונות החזקות של תל אביב, הרצליה, הוד השרון, רמת השרון, המודעות הפוליטית שם, הרבה יותר זה, ובוא נודע לאמת, הם גם הרבה יותר בוערים להחליף את נתניהו, מאשר האדישות שקיימת בערים ניקודיות.
זאת אומרת, אם נסכם את זה לפני שאנחנו דברים לך, יעקב, אם נסכם את זה ככה, אחוז הצבעה כללי לא אומר שום דבר, אנחנו צריכים לראות אחוז הצבעה מפולח.
אנחנו שומעים את יעקב ליצמן מהדהד כבר כמעט חודש, אולי הראשון שזה אפשר לומר, ולא רק במשבר הקורונה, גם על זה נדבר, הוא אומר יש סיכוי להגיע ל-61.
אוקיי, אני אגיד לכם, קודם כל אני רוצה להתייחס לדברים של החברים. בשני עשורים, כמעט מ-96 הבחירות בישראל הן צמודות. צמודות, היום אנחנו מדברים על בחירות שלישיות, שזה על שברי מנדטים, אנחנו מדברים על משהו שצריך לקרות כדי שנוכל לנחש יותר טוב. המציאות היא, ככל שאנחנו מתקרבים לקלפי, אנחנו מרגישים שדברים קורים. אנחנו לא יודעים לומר מה יקרה מחר, אבל קורים דברים דרמטיים. המומנטום של הליכוד, אמנם לא היה צפוי, אבל אנחנו מזהים למי, מי מגיע, מי מסתער, מי רעב, מי מראה את, איך, אברהם קרא לזה תקווה, ואיזשהו דלק שאנחנו יכולים לזהות אותו. אנחנו מזהים את זה יותר בליכוד. אני כן חושב שביבי יודע להביא את זה, השאלה אם לא תקרה לו הפתעה. זאת אומרת, אם הוא ממשיך כמו שהיום, הוא יודע לגעת ב-60, ב-61, אבל בגלל שכמו שהמומנטום שלו הגיע בהפתעה, זה יכול להתמוסס ברגע. אנחנו לא יודעים מה יקרה, לא עוד יומיים, עוד שעה, עוד שעתיים, עוד לילה. הכותרת של מחר, תקווה, האם זה מרוץ, האם זה מומנטום אמיתי, או שזה פלסטיק. עכשיו ככה, אם אתה אומר מה שליצמן מכריז שיש סיכוי, כי קודם כל, כולנו רואים את אותם סקרים.
זה קו ההסברה של הליכוד וגוש ימין.
לא, לא בקו ההסברה. עזבו
את הגבלד,
ועברו לנתק תקווה. ויעקב יודע גם, בישיבות פנימיות, כשאתה יושב איתו, הוא אומר, חבר'ה, אפשר להשיג את זה, כמי שמסתובב הרבה בשטח, והוא אולי מכל חברי
הכנסת, אני ברשותכם
להסביר את... מכל ביקורי הבתי חולים והכל, הוא פוגש אנשים, הוא מסתובב בשטח.
אני אסביר ברשותכם את ההיגיון מאחורי המילים האלה, כי יש פה תהליך שקורה. כשמישהו אומר, יש הרי ויכוח עקרוני, גם פוליטי וגם אסטרטגי, תקשורתי, איך לא, לאן להוביל את הוויכוח? האם להגיד, חבר'ה, אנחנו מפסידים, כמו שאנחנו מכירים את ביבי, שהיא נכשלה פעם הקודמת, בגלל, או שלא מאמינים, אומר, עזוב אותך, אתה רק מפחיד.
נמצאים בשימוש.
שתיים, זה עובד פעם אחת. אתה לא יכול לעבוד פעם שנייה, בטח לא פעם השלישית. ולכן השיטה חייבת להשתכלל ולהתרענן, כי הציבור שלנו נורא ציני ונורא רוצה גירוי חדש. כשביבי צועק עכשיו, יש סיכוי, בפעם הראשונה שלו הוא אולי היה מרדים אותם, יש סיכוי. היום הוא חייב לתת תקווה, כי התחושה הייתה שפעמיים לא הצלחת. ולכן, כחול לבן אבל, נכשל בנתינת הסיכוי. בינתיים הוא לא אומר, הוא הפוך, כשהוא יורד, הוא לא נותן את הדלק. חברים, זה קורה רק שנייה, עוד קפיצה קטנה. עכשיו, השר ליצמן בא ואומר, חברים, יש סיכוי, הוא באמת מדבר על התחושה של הסקרים. ברור שדבר כזה, כל הערכה כזאת, אגב, היא כמו הקורונה, היא נכונה לשעת הערכה. עוד שעה, משהו קורה, זה שהגיע מיפן, זה שחזר מאיטליה, ואז הכל יכול להשתנות.
בוא נחשוף פה כאן, אפרופו הקורונה, שהערכות של גורמים רפואיים במשרד הבריאות, שאנחנו בטווח של שבוע, נראה פתאום כאן התפרצות של קורונה, לא סתם הלחץ ואיסור טיסות. אם זה יקדים את פתיחת הקלפיות, כולנו כאן בסוג של אירוע.
אני אגיד, קודם כל, לשבחם של אנשי המקצוע, לא רק השר ליצמן. זה במדיניות שלו, על שפחם של אנשי המקצוע במשרד הבריאות, שמרגע הראשון הם דיברו שנקודת ההנחה של מערכת הבריאות שהיא כבר כאן, זאת אומרת, מתנהלים כאילו זה כבר כאן. כל יום שזה לא כאן, או שזה נס, או שזה משהו שמתעכב. למה אנחנו אומרים את זה? לא כדי להפחיד. אגב, לא כדי להפחיד. זה פשוט כי אתה חייב לקחת בחשבון. אפילו יש 50% שזה יכול לקרוא לכאן, יהיה לך קשה מאוד לעורר את הציבור, כי זה לא משחק, זה לא סקר. זה לא בחירות גם. אנחנו מדברים על חיי אדם, ולקחת מדינה, אומה שלמה, ולשנע את התודעה, זה מאוד קשה. לכן, הזהירות מתבקשת לומר לכל עם ישראל, שזה כבר יכול להיות כאן, למרות שאנחנו לא יודעים נקודתית
איפה. הייתה פגישה עם מנכלית ועדת הבחירות, אורלי אדס. בואו נפתח כאן דברים מאחורי הפרגוד, ברק גם אתה, אני חושב, יודע על זה. עלו שם תרחישים, שפתאום צפה מעל פני השטח תופעה של הידבקות המונית, של מספיק כמה עשרות, אפילו פחות, וזה גורם לחמישה, שישה, שבעה אחוזים להישאר בבית.
אוקיי, אז אנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים לדבר על זה, אבל שוב, אני חושב שאנחנו צריכים אחר כך לחזור לנושא הפוליטי, אבל כי זה הפך להיות גם עניין פוליטי. התרחישים שנלקחו בחשבון בדיונים בין מערכת הבריאות לבין ועדת הבחירות, הם שוב כדי להיות ערוכים לכל תרחיש. זאת אומרת, זה לא חייב להיות שזה יקרה. אבל כשאתה לוקח מדינה שלמה, אתה צריך להיערך לזה. אתה גם לוקח בחשבון את מצב קופות החולים, בתי החולים, המערכות, המלונות, ולכן אך טבעי שכשיש בחירות בשטח, אומרים מה יקרה אם וכאשר. אז זה לא אומר שזה קורה מחר, זה אומר שזה יכול לקרות. אותו דבר, אותו דבר, בבחירות בסקרים. אנחנו יכולים לדעת שכרגע הגוש נוטה קצת יותר לטובת נתניהו, אבל ברגע אחד הכל משתנה, זה כמו הידבקות. כן. אגב, גם סדר יום, סדר יום.
אני אפנה שאלה מנחה, וזה יפתח פה את הדיון בחלק השני שלו. תראו,
יש פה סדר באולפן הזה, זה לא, אתה יודע. כמו בשס, כמו בשס.
כן, דיברנו על זה שיש מומנטום לטובת הליכוד.
אתה אומר, חד לדבר וזהו.
כן, דיברנו על זה ונפנה לך מיד גם. דיברנו על זה שיש מומנטום לטובת הליכוד, זה דבר חדש, ואני רוצה עכשיו לרדת לעומק. האם הסיפור של שינוי המומנטום זה בגמגומים של בני גנץ, או שבאמת נתניהו הצליח להכניס לתודעה שממשלת גנץ זה אין ממשלה בלי הערבים? זה שילוב של שני הדברים, או שפשוט טרנד כזה?
קודם כל מילה, תרשה לי במילה על העניין של המומנטום, על אותו מושג חמקמק שנקרא מומנטום. אני מזכיר לכם כמה אירועים מעבר. היו בחירות, לא זוכר בדיוק מתי, שהגמלאים רצו, תוך כמה ימים הם קפצו מ-0 ל-7 מנדטים. אני זוכר את הבחירות שיאיר לפיד ב-2013, הוא קפץ מ-11 ל-19. אני זוכר את ב-2009 ציפי לבני, הם היו על 19-20 והם קפצו ל-28, הכל בימים האלה
שאנחנו נמצאים. למה אתה צריך ללכת כל כך
רחוק? ב-2015. ביבי היה בסקרים ב-27. אני אגיד לך שלושה סקרים, ביום שישי הסקרים האחרונים לפני הפרסום, לפני שהמותרים על פי חוק, סקר אחד, הליכוד קיבל 20, אצל קמיל פוקס, אצל מינה ומנו קיבלו 22, ואצל
סלע
קריאו, גם 22. וקפצו ל-30.
ברק, 2019 מועד א', גם היה שינוי של איזה חמישה, שישה מנדטים.
עכשיו, זה מומנטום, אותו מושג שאנחנו
לא נדבר, קשה מאוד.
אני חושב שזה כמה דברים, שילוב של כמה דברים. קודם כל, תוכנית המאה, שזלזלו בה, ופסלו אותה, והיו סינים כלפיה. האיש עלה לבמה ועל המגרש והוא משחק לבד. הוא הולך, הוא נסע, הוא חזר, הגיעו לכאן אחרי זה מנהיגים, היה קצת הסיפור של אותה גברת שהביאו אותה לארץ, הקורונה, הוא יושב, יצר ליצמן, והוא מנחה, והוא מורה, קצת הסיפורים בדרום, והממד החמישי. אני חושב שההצטברות של כל הדברים האלה, והעובדה שבחודש האחרון אתה רואה כמעט אך ורק שחקן אחד שמנהל, מנווט, מורה, מנחה, זה נתן לו... וזה גם יצר את הפער בהתאמה שבא לידי ביטוי במנדט.
ומה קדם למה? הגמגום?
לא, אני חושב שכל הדברים האלה לא.
הגמגום הביא את
המומנטום? לא, עובדה שבני גנץ...
כי יש תחושה שיש
עימות בפועל. בני גנץ התחיל להתראיין רק לפני כמה ימים. המומנטום הזה וסגירת הפערים מתרחשים כבר כמה שבועות, אתה יודע. אני מדבר לך לפני חודש היה שישה מנדטים הפרש.
איפה אתה רואה את שינוי המומנטום של נתניהו לטובת נתניהו?
אני חושב שבאמת חוק כלים שלובים, אנחנו לא מזהים איזשהו משהו דרמטי שנעשה בקמפיין שהוא היה שובר שוויון, תראה בנת לפעמים באימות, יש אימות שמשנה את דעת הקהל ויוצר מומנטום.
אבל אתה יכול לראות, לפני שלושה שבועות...
לא, אבל צריך לזכור, גם כשאנחנו עוברים סקרים, כשסקר
מתפרסם היום... ויש תחושה שיש אימות בלי להיפגש באותו אולפן, בין גנץ לבין ביבי, בכל יום שהם מתראיינים.
אני מסכים, אבל אני אומר, תזכרו שכשסקר מתפרסם היום לציבור, זה אומר שהוא נעשה לפני כמה ימים, זה אומר שלוקח הם לאבד אותו, הוא לא סקר שנעשה בדרך כלל תוך כמה שעות, למעט במקרים בודדים שמצליחים לעשות פאנלים אינטרנטיים בתוך כמה שעות. אבל זה בדיוק, ולכן העקביות היא ההוכחה שאין אירוע אחד בודד שהוא זה שהשפיע. אני פחות חושב ש סיפור תוכנית המאה השפיע, כי למיטב ידיעתי לנתניהו עשה סקר מיד אחרי זה, והוא ראה שבקעת הירדן מעניינת, מעניינת את אזרחי ישראל במקום שמיניות שהיא...
כן, ואז הגורם מאזן אחר של הגשת כתבי האישום, זאת אומרת, היו כאן אהורים שהזדו...
נכון, ולכן...
תוכנית המאה זרקה אותו קדימה.
אני אומר לך שלדעתי זה לא מעניין אף אחד כתבי האישום. אני אומר לך שאני מאלה שחושבים שכתב חשדות
וכתבי אישום,
אין מבחינת הציבור. אין שום הבדל, אנשים לא מבינים
מה ההבדל. על ספסל הנאשמים, וזה לא יקרה לפני המועד הזה, אין לזה רלוונטיות.
יעקב איזק לימד אותי פעם משפט אחד, ואני חושב שהוא נכון. בחירות, אין מי שמנצח, יש מי שמפסיד. כחול לבן, דבר ראשון, כשלה, בדיוק באותה מידה שביבי החליט שהוא חייב להמציא את עצמו מחדש בקמפיין השלישי בתוך שנה, הם לא באמת חידשו. לא, גם לא בנגטיב, גם לא ברק לא ביבי, הם לא חידשו. למה? אותו סיבה, כי הוא מושחל, כי הוא עומד לדין, כי עכשיו כן יש כתב אישום. אצל הציבור זה כבר לא משנה, הגשת כתב אישום או תאריך למשפט. כן, זה אותו דבר, זה אותה חומרה, זה אותה חומרה, והם לא חידשו. במה הם כן יעשו? הם לא הציגו תוכניות, הם לא מכרו אותם, אפילו לא הגנה על בית המשפט הם לא עשו באופן עקבי מהרגע ראשון באופן נורא מהותי. אז דבר שם כחול לבן באמת במומנטום של נסיגה עקבי, ומן הצד השני שזה את הנקיות וכו', אז כאילו אתם לא, אין הבדל ביניכם. והסיפור מהצד השני, עקביות של נתניהו, עקביות צריך לומר גם של אריה דרי ושס, שבמסרים על נתניהו, לא רק במסרים על זה, למסרים הימניים באג'נדה הימנית ששמו, שמשם יש השפעה לתוכנית המאה וכו'. העקביות הזאת גרמה למומנטום עקבי, ואני רוצה לומר לסיום הקטע הזה, למומנטום שחוזר על עצמו יש השפעה הרבה יותר גדולה מאשר סתם מומנטום.
יעקב, אני רוצה לשאול אותך.
השבוע זה מביא אפקט יותר גדול.
זה רק עניין של באמת הובלה תקשורתית, כי בסוף אולי זה בכלל משהו הרבה יותר אמיתי. אתה רואה את נתניהו, הוא נראה לך כמו ראש ממשלה, מול אדם, תדע, גנץ נראה כמו הממד החמישי.
אבל זה לא חדש. זה לא כל הדרך.
פייק מיזם, שמציג מצג שם, ורוצה מיליונים של תמיכה.
עדיין, הפייק הזה.
עדיין הוא מקבל 30
מיליון. הפלקט הזה עבר אותו.
אז אני אסביר. גם אם תשים
את החיים,
הוא מקבל 30 מנדטים. לא, הוא מקבל גם בשאלת ההתאמה
30
וכמה אחוזים. אני אסביר. זאת אומרת, אתה שאלת שאלה נורא נורא נכונה, וזה ממקד את הדיון. אתה שאלת אם זה רק קומנטום של תקשורת. זה לא רק. משהו קורה פה. זה החידוש. מי שמנצח, מי שמחדש זה שמנצח. מי שמחכה שהגאולה תבוא, כי אתה מושחת, ובוא נחכה בתחנה, כי נמאס למדינה, ואני כתוב, ואני החלופין, נגמר. בתקשורת, ובפחד בבחירות, בפחד פעם שלישית, מי שמחדש. צודק ברק סערי, שמדובר בתהליך, אבל אני רוצה להזכיר, משהו קרה, כשאנחנו לוקחים את אפקט הרענון, את אפקט החידוש, מה שנקרא ממד ההפתעה, זה לגמרי של הליכוד. התחיל בהסכם המאה, שאני, תוכנית המאה, שעדיין חושב, אני לא יודע, אם...
יש תוכנית המאה הכלכלית.
רגע, אני לא חושב שההסכם, הסעיפים שלו, ריבונות כאן או לכאן, עצם זה שבן אדם בא לחדש, הוא יזם, הוריד את החסינות, זה גרס למגרסה את כל החסינות, עבר לגדי יברקן, שתפת, אופס, הוא נכנסתי למגרש, לקח לי משם, עבר לשטח היציאה, ליציאה לשטח של ביבי, שהוא חידש את האסטרטגיה ממחנה יהודה, עבר למאוזים בכל הארץ, נגע קצת בנעמה יששכר, סוג של חידוש, ואז מגיע פתאום הראל סגל עם הסיפור של השבחי שהפך להיות למשהו חדש שאף אחד לא צפה אותו. עבר משם לוויראליזציה של הסרטונים של גנץ שהתחילו לרוץ בכל מקום שאף אחד לא קלט. אתה מוסיף לזה את העניין הצבאי, אתה מוסיף לזה את האימות, הוא קרא לו לאימות, הוא לא נח לרגע.
אני רוצה לשאול אותך ממוקד ודווקא אותך, כמי
שלי... אני רוצה למצות את הנושא הזה של המומנטום. אמרת, יעקב, שזה לא עניין של תקשורת. שכחנו כאן דבר נוסף, שלפי דעתי הוא עבד יותר מהכל, לא דיברנו עליו כאן. בניגוד למערכות בחירות א' וב', נתניהו ירד לשטח. בבחירות א' וב', הוא הסתמך על הפייסבוק, על הרשתות...
הוא פגש אותם אנשים.
לא משנה מה. הוא ירד לשטח, והוא למד את זה מהפריימריס מול גדעון סער.
יעקב, זה שווה פתיחה בפני עצמה, נפתח עם זה את הסבב הבא. אני רוצה לשאול אותך ממוקד, כי אתה, כמי שהיה לצד אהוד ברק בתקופה של המשבר עם אשכנזי, אתה מכיר את הנפשות הפועלות. בני גנץ הוא אדם שיכול לנווט ספינה כזאת שנקראת רשות ממשלת ישראל, כי התחושה היא שהוא קורס. אתה ליווית אותו, אתה מכיר אותו, ראית אותו כרמטכ"ל.
תראה, אני מכיר, תראה, יגידו אומרים ש, אתה יודע, לא לחינם, בוא, אני מדבר כאן על עובדות, בלי להיכנס, אתה יודע, לחוות דעת ולדברים שהייתי עד להם, כי זה באמת לא קולגיאלי, אבל, אתה יודע, האיש היה רמטכ"ל כאופציה רביעית. אנשים שוכחים. בהתחלה רצו את יואב גלן והמינוי נפסל, ואז פנו לגדי אייזנקוט והוא אמר אני לא מוכן, ואז פנו אנשים שוכחים לאלוף נווה, רצו להחזיר אותו מהאזרחות, וזה היה שם איזה בעיה משפטית, ורק כאופציה רביעית, כי הזמן דחק, כי ברק לא רצה להאריך ביום את הכהונה של אשכנזי, ומאז כבר היה עניין של ימים, הזעיקו את בני גנץ מטיול אחרי הצבא בדרום אמריקה, והוא הגיע במונם. עכשיו אני לא רוצה להיכנס, לא נוח לי להיכנס לדברים שראיתי והייתי עד להם, אבל תראה, השנה האחרונה מלמד לנו דבר אחד, יש הבדל דרמטי, ואני אדבר באופן כללי, בין התעסקות פוליטית לבין אנשים שמגיעים ממערכות כמו צבא, שבק, מוסד, זה משהו אחר לגמרי. פוליטיקה זה מקצוע, זה מיומנויות אחרות, העובדה שהצלחת בצבא, ואני מדבר באופן כללי, אני לא רוצה להיכנס
לתוגנים. צריך להיות תוגנים, חבר'ה.
בוא נסיים, כי לא חושב לי באוזניה שצריך לצאת בפרסונות, נמשיך את זה מיד אחר כך.
יש מיומנויות אחרות לגמרי לעיסוק פוליטי. צבא זה מערכת היררכית, נתת פקודה, זה ירד אחרונה, אנשים כולם מבצעים.
אבל אני רוצה לשאול אותך ממוקד, עזוב אותך רגע קולגיאלי, אל תוציא דברים מהחדר.
לא, אני לא
נצא לפרסומות ונדבר אחר כך. האם האיש כשיר? כי התחושה היא שהוא פשוט קורס. אבל יעקב, אנחנו נצא לפרסומות, ויהיה כאן מיד עם סודות מתוך החדר במשרד הביטחון. נפתח עם זה. בבקשה, פרסומות.
עכשיו איתכם, פורום קול חי בדרך לקלפי, ולצפייה ישירה באתר קול חי. השבת השנתית הוקרה ללומדי הדף היומי וחגיגת סיום מסכת ברכות תתקיים עם ירצה השם בשבת זכור פרשת תצווה י' עד י' א' באדר עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי ואיש ירושלים הרב ישראל גליס. לפרטים והרשמה ציפורי קלאס כוכבית 3044 כוכבית 3044 ביבי, גנץ, לפיד, את מי זה מעניין? לאור ההצלחה הגדולה ולבקשת המאזינים, זה חוזר ובגדול. יום מחירות מיוחד ביום הבחירות, מבית מחסן יבואני הריהוט. מרתון מחירות, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, שלא תשכחו. כ-2,000 מטרים של תצוגה ענקית, עד 60% הנחה, הישר ממחסני החברה. אז ביום הבחירות כולנו מצביעים ברגליים. ביום שני, ו' באדר, 2 במרץ, רחוב אבינועם נחמני 1, פארק המדע רחובות, מחסן יבואני הריהוט. לידר פותחת את העונה בריצה. קונים נעלי ספורט ב-39 שקלים ומקבלים את הזוג השני בשקל אחד בלבד. שמעתם נכון, זוג שני בשקל אחד בלבד, כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
לרגע הזה שהקטנים סוף סוף נרדמו, יופלה, עשרות מוצרים בחשרות מעודרת, לדעת לפרגן לעצמך. יופלה, למאדרין יש תנובה.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למאדרין, עם רב הגאון יצחק פנגר, ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת, חייגו. כוכבית 6275. חייגו כעת. כוכבית 6275. תקשיבו לזה, קונים דלת איכותית של פנדור ומקבלים את הפרזול מתנה, כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. מהפכה,
מהפכת המחירים של המשקפיים נמשכת. משקפיקס, חנות המשקפיים הזולה בישראל, מסגרות ב-100 שקלים בלבד. מולטיפוקל מ-480 שקלים בלבד. עדשות מגע 6 יחידות, רק 45 שקלים. מוזמנים לחגוג איתנו בארונוביץ' 10 בני ברק.
משקפיקס.
ארבס לשולם זוכר, בגד ותפריט לברית, כיסא של אליהו, סלקל חדש. בסוף תמצאי מי שידאג לכל. את? את תדאגי ללדת בשיבה.
זו ההשתדלות שלה.
אמא, בבחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, את דואגת ללכת על בטוח. בשיבה תהניני רפואה מתקדמת וצוות מקצועי. מיחס אישי, מהתאמה להלכה ומקשרות מהודרת.
זו ההשתדלות שלה.
המרכז לנשים וליולדות שיבה בתל השומר.
אונוררס. בכל מקום, בוגרי הקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו משמשים כשליחי ציבור. מהכנסת דרך עריכת דין, ראיית חשבון, עיריות, יזמות, נדלן, עסקים ועוד. הצטרף עליהם כעת. המכינות לגברים מתחילות. לקבלת פרטים נוספים, 072-333-4741. הקריה האקדמית אונו.
פורים בא, פורים בא, ואיתו שמחה רבה. בכל משלוח מנות מכניסים שמחה, נשמה ועונג עם הבונבונים המקוריים של ארקו. משלוח מנות מכל הלב, רק עם הלב המקורי של בונבון. גם בפורים, חפשו אחר הלב.
מי שנכנס עד ארבעים בשמחה,
חוזרים לשמוח ולחייך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
קנית עוד זוג משקפיים? רואים שיש לך מרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברשת אופטיקה הלפרין. כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צמטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
סובלים מחרדות? יש פתרון. הוכח מדעית ורפואית. Alpha Brain Center. כוכבית 6252.
לא דמיינתי שזה יפגוש גם אותי. שגם אצלי יגלו את המחלה. בשבילכם המחיר הפין של איזה מציון הוא הגרלה שווה. בשבילי זה חיים.
מצטרפים עכשיו למחירה הסינית של עזר מציון. מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. חייגו עכשיו כוכבית 2236. עכשיו איתכם פורום קול חי בדרך לקלפי ולצפייה ישירה באתר קול חי.
חזרנו מהפרסומות ושוב פעם אנחנו עוסקים בבני גנץ. תראו, אני רוצה לנצל את העובדה שיש לנו כאן יד שולחן שלושה יועצי תקשורת, זה מסה מקצועית שאי אפשר לזלזל בה, ואני אומר, אתם כרגע מקבלים ממני פרויקט לנסות להציל את בני גנץ בשלושה ארבעה ימים שנשארו לו. יעקב, איזה צער ראשונה היית נותן לו?
אוקיי, קודם כל אני חייב להגיד לך לפני שאני נותן את העצה,
חשבתי בידוד.
לא, משפט אחד. אתה יודע מי שמדבר על בידוד מדיני? זה הגיע, אבל בלי המדיני. אני חושב שהשאלה, הדיון, האם בני גנץ קשיר או לא, היא לא הוגנת כלפי הבן אדם. עזבו רגע מה הוא עשה, עזבו רגע איזה סוג בן אדם הוא. מולו עומד מישהו בסדר גודל אחר, שזה לא כוחות, לכן כל דבר שנגיד עליו,
הוא כן טוב או לא טוב,
זה לא רלוונטי. חברים, זה לא נכון. בסוף יש בן אדם שאתה חושב שהוא יישב מול הטלפון האדום של טראמפ. ולכן צריך להגיד את האמת. בני גנץ יכול להיות במקום אחר, היה עושה את זה. הממלכתיות, הגובה, ואולי יכול להיות שהוא לא השחקן הכי גדול, אבל מולו עומד צונמי חיובי כזה, שזה פשוט אין
אלימה. לא, אבל אין כשהוא עולה לשידור, והוא מתבלבל במשפטים הכי פשוטים.
אני אגיד לך,
אנחנו גם יושבים כאן באופן, וזה לא קורה לאף אחד מאיתנו.
אני חושב שזה פשוט, אני חושב שלנהל...
אתה אומר, הלחץ הנפשי משפיע עליו שהוא עולה לרעיונות?
אנחנו נתפסים.
רגע, לחץ נפשי זה היום בנורא, מי שלא מסוגל לגמגם בלחץ.
רגע, מישהו שמגמגם.
הכי מסובכת בעולם.
מישהו במה
שחר
ביטחון עם
עין
אחת.
אז מה היית מציע לו?
אני הייתי מגמגם.
הוא לא
נקורנטי, תזבו אותי, הוא לא מגמגם תחדש. זאת אומרת, כל מה שהיה עד עכשיו...
הוא מחדש פתגמי חזר.
לא, 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 חברים. כל מה שהיה עד עכשיו, דלית אחד גדול, אתה יודע, לקום בבוקר...
זה לא מאוחר.
לא,
ש...
לא.
ארבעה ימים.
ארבעה ימים זה המון. אתה עוד תופתע מה יקרה בארבעה ימים האלה. אני הייתי אומר לו דבר אחד. אני הייתי אומר לו דבר אחד. נכון, אתה טבעת הסיסמה, חייבים להתקדם. אתה הובלת מהלך של שחיתות, ועניינים פתאום התבלבלו לך עם מימד החמישי. אין דבר כזה, אין מה לומר. אמנם זה לא תפקיד שלו, תפקיד של הצוות שלו, אני גם מכיר חלק מהם, פשוט מאוד, לקחת את הדיסק, לשבור אותו, להעיף אותו, ולהביא בתוך שעתיים מסרים, עמדות, כיוון, וגם סלוגן וסיסמה, פשוט להחליף דיסקט ביום אחד.
אני כן אגיד לך משהו על בני גנץ. סדר מסוים לפני בני גנץ. מה ההצעה שאתה היית נותן לו, אורם?
אני מסכים עם יעקב ברמת העיקרון שאולי אי אפשר, אתה צודק, יעקב הזה צודק, שאי אפשר אולי בשלושה ארבעה ימים להניח קמפיין שלם של עמדות לשלושה ימים, הציבור לא ידע לקלוט, אבל חד משמעי לצאת עם מסר חדש, התחייבות חדשה, כן, מה שלפעמים היינו רואים, ויתור רוטציה או הבטחת מינוי כזאת או אחרת.
לא, זה יותר מזה.
אני אומר, אבל זה לא יספיק. זה לא יספיק, הוא צריך להביא משהו אמיתי, נגיד, לא יודע, אני אחלק 1,000 שקל לאזרח.
לא, אני רוצה למקד.
איזשהו הטבה.
אתה יודע מה? אם אני רואה של גנץ, אני גם אמקד בדיוק מה הוא צריך לעשות. לא רק סתם לחדש, אני אגיד לך, שנייה ברשותכם. אם אני חושב שהפיסוס הכי גדול של הקוקפיט הזה, שבאמת הם לא הביאו מה שהם יכולים.
יש איסור טיסה עכשיו,
הסיפור
כן.
של הצו...
גם על הקוקפיט.
הסיפור הצבאי, הסיפור הצבאי לא הגיע. כרגע, שהיה סבב צבאי, הם לא אמרו מה כן. השלישייה הזאת...
כן.
תוכנית צבאית
חלופית לנתניהו. אני מביא לך את הדיבור, אבל אני רוצה גם למקד את הנושא. נתניהו עיקה בו לשורש כשהוא אמר שגנץ יקים ממשלה רק עם הערבים. אולי הדבר החדש שגנץ צריך להגיד, זה לא תהיה חד משמעית, לא יתמך לא מבפנים ולא מבחוץ על ידי הערבים.
בוא רק מילה על גנץ, אתה יודע, בוא נגיד שמילה על גנץ, אתה יודע, בלי להיכנס ככה למה שנקרא סודות מהחדר. על גנץ נאמר שיש לו כמויות מזל, מזל שאין לזה, כשאנחנו
על חשבון השכל.
עזוב, זה אתה אמרת. הוא היה גם קרב על סגן רמטכ"ל עוד לפני...
אלוף, הוא אמר לי שאלוף הוא מונה בפעם השלישית, בסבב השלישי.
אהוד ברק רצה את גלנט, אשכנזי רצה את אזניקוט, התפשרו עליו, על הרמטכ"ל, כבר דיברנו, כמויות מזל זה. אני חושב שאין חולק, גם באולפן הזה, גם בהמון המון מקומות, שה-33 מנדטים, וה-35 שהם קיבלו בסיבוב ראשון, הם לא גנץ. הוא לא חלום, החלום הרטוב של המצביעים. אף אחד לא מצביע. תיקחו את זה בחשבון. אף אחד מה-35, אני חושב, לא מצביע בגלל הכישורים, הוורבליים, היכולות, החריזמה משתפכת. זה 35 מנדטים.
אבל זה איש יאיר לפיד זז הצידה כדי לתת אותו לא,
זה סומן נתניהו. אני חושב שאם תרד לרחוב.
למה לפיד ויתר על הרוטציה?
אני אומר לך, 35 מנדטים האלה, שהיום הם 32, הם בעיקרם המנדטים של צנעת אמן, לא אהבת מרדכי.
או של ישראל הראשונה.
לא, זה אנשים שרצו לראות מי מתרומם כאופציה מול זה, ורצו. אז עכשיו, זה לגבי העניין הזה.
אז איך המלל של נתניהו משפיע עליהם? הוא צריך לכאורה להניע אותם על הקלפיות?
מה בכל זאת העצה? אני חושב שקודם כל, אמינות חייבת להיות בכל מועמד זה. אתה לא יכול להנדס מועמד, כי בסוף הבלו והזיוף מתגלל. אתה לא יכול לקחת מישהו שלא יודע לדבר, לשים אותו ולזרוק אותו לאולפנים, לדבר עליו במקרה הזה, אבל גם במקרים אחרים, ולדרוש ממנו יכולות של נתניהו, יכולות של טראמפ, אין לו את זה. אז לך לדברים החזקים. אפרופו יצא, לך לדברים החזקים, לך לאמינות, לך לממלכתיות, תחזק את הנקודות האלה, תהיה באמת מה שאתה. הניסיון שלו עכשיו לרוץ בין האולפנים ולעשות כאן איזה מהפך, הוא לא צולח, כי זה לא המקום שלו. הניסיון שלו כמו היום, אחרי שהוא חוטף כבר בחודש האחרון מכל כיוון אפשרי מנתניהו, שאיך אומרים, רוקט כמו פרפר, אף פעם ועוקץ כמו דבורה, לדיום, לפרסם איזה מין נאום, תוכחה, קשה.
ראינו אותו לא אתמול, ואתה יודע מה?
זה לא אמין, זה לא הוא.
ההיסטריה זלגה ממנו. ואני אומר לך...
והמצביעים קולטים את החוסר האמינות.
דיברו תמיד על עגלי הזיעה של נתניהו, אתה ראית אותו, תשמע, אם ביבי היה נושא כזה נאום, אני אומר לך, ברניה, כספית וכולם היו פותחים לך למחרת את המאמרים על הזיעה שנגרם מפניו.
כבר שנים לנתניהו אין עגלי זיעה, אתה יודע, אנשים מתבלבלים, זה כבר שנים שהוא כבר פיתח אור עבה, הוא מנהל קרבות, שבאמת, אני אומר לך, כל בן אדם שאני מכיר כבר מתפרק, הוא מנהל קרבות, והוא עומד במעמסה נפשית אדירה, בכל הקרבות שהוא מנהל, הוא כבר שנים לא מזיע, הוא כבר שנים לא מתפרק ולא פאניקר. זה, אתה יודע, אבל זה ניסיון של שנים שלמועמדים הוא לא חסר.
בקיצור, הם לסיכום החלק הזה, הצוות ממליץ, א', לחדש, שתיים, ליזום, וללכת לכיוון היתרונות שהם חד משמעית נמצאים סביב האמינות וסביב הניסיון הביטחוני. לא רק הקוקפיט יורד להסדרות ומציג שם תוכנית להסדרה אפילו מול חמאס, אפילו אלטרנטיבה. אני בעד הסכם מסע ומתן עם החמאס, אני בעד הסדרה צבאית כזאת.
נמר כמו ישראל כך.
זה היה הופך, א', משנתי
בעד נגררים אבל גם לשיח.
יכול לחזק להם מנדט שתיים.
אנחנו רואים, ויעקב, אני אפנה גם אליך, אתה יודע מה, כפרשן הוותיק מכולנו כאן, הם נגררים לשיח, מה כל מערכת הבחירות הזאת, רדוד, לא נגיד כאן מתחת לחגורה, כן? שלא ראינו בשום מערכת בחירות, לא רבין פרס אפילו בקרב ביניהם, לא נתניהו פרס, לא ראינו, תקן אותי אם אני טועה, מערכת בחירות כזאת, את מי זה משרת?
קודם כל נגיע להיסטוריה, אתה הבחנת נכון שזה מערכה פרועה וחסרת תקדים שירדו פה לנושאים ממש שאנחנו לא יכולים להזכיר אותם אפילו כאן ברדיו חרדי. אני סיכרתי את כל מערכות הבחירות מאז עם בגין ופרס כמעט לרמה כזאת אף פעם לא ירדו, אבל יש לזה שתי סיבות. א', היו אנשים אחרים, אנשים ערכיים ובעלי רמה גבוהה, ב', שפת הדיבור הייתה אחרת. זאת אומרת, אנשים לפני 30-20 שנה לא דיברו מה שמדברים היום, יש רדידות באופן מוחלט. אבל הירידה הזאת לרזולוציות הכי נמוכות מלמדת שיש כאן מלחמה נואשת לחיים ולמה. ושימו לב, אם גנץ לא מצליח הפעם להגיע לרשות ממשלה, אז הקוקפיט שהציב אותו קדימה כדי לחפות אולי הפנים הפחות מוצלחות של אחרים, יוזיז אותו הצידה.
אני שמעתי כבר מבחיר ביש עתיד השבוע שאומר עם הפעם גנץ שניצב לבדו והזיז גם את יאיר לפיד לא מצליח להביא רשות ממשלה, הוא לא יהיה בסבב הבא המועמד שלנו.
לא יהיה, זה בטוח. אני יכול לזה תובנה אחרת העניין הזה. אני
חושב שזה סעיף שני, גם נתניהו עם הפעם אחרת כשהוא כבר הולך לבית משפט לא מצליח להרכיב, לכן לא מצליח להרכיב ממשלה, אז הוא נגמר. יש כאן שני אנשים שנלחמים על החיים שלהם, ואז ברמה כזאת העסק מתדרדר ושפת הדיבור יורדת. חברים, זו המלחמה, המערכת הבחירות הכי מגעילה שהייתה לנו.
אני חושב שאני נותן תובנה נוספת לעניין הזה. העובדה שהמערכת אז פעם הוסלמה והפכה להיות חסרת מעצורים, נטולת קווים אדומים, היא בגלל, לדעתי, סיבה אחת. תזכרו שבבחירות הקודמות דיברו על אפשרות לממשלת אחדות. לאותו ליברמן עם אותן הבטחות, אני אכפה זה.
גם אליו עוד מגיע.
לפיכך שמרו על קווים אדומים. הפעם ברור לכולם שלא תהיה ממשלת אחדות. יש כאן שני גושים. קרב לחיים ולמוות. זו הסיבה. ותוסיף לזה יחסים אחורים מאוד בין השניים, ואין שום סיכוי שישבו ביחד, נכון לעכשיו, גרמה לזה שנפרסו כל הקווים.
אני עובר אליך.
אני לא מצליח להבין מה השוואה בכלל לפני שנים. אנחנו מדברים של דור של רשתות, שהכל במהירות היסטרית. פעם רבין הגיב לפרס ושמעו את זה בחדשות 6, ואולי מחורת. אנחנו מדברים על משהו שקורה. התוכן גורר, אתה חייב להגיב.
אבל ראית...
רק שנייה, רק שנייה.
לא.
זה הפך למוציונלי, חברים. חברים, אנחנו שוכחים. אנחנו...
אף אחד מהמועמדים עדיין לא כתב פנקס שירות, כן?
רגע, רגע. חברים, אנחנו שוכחים, אנחנו נמצאים, אנחנו באירוע טראומטי, דרמטי, פוליטי, פעם שלישית בישראל, בחירות בלי הכרעה. אפשר לשוות את זה לשום דבר. גם המתח הוא עד קצה גבול היכולת. אנחנו על על הקו הדק.
שתיהם.
זה מול כל העולם.
שלו מול בגין.
על החיים עצמם, כמו שאומר. על החיים עצמם. של להיות מאחורי הסורגים.
על החיים, זה משהו אחר. הוא חייב לנצח מכל בחינה שהיא.
גויס. טראמפ גויס. כל העולם גויס. אין משהו שלא נוסע פה. גם תקשורתית זה מאוד עצבני וגם אכזרי. חייב להגיד לכם. זה יורד.
מתבטא בכבוד של בתקשורת.
אברהם, אני רוצה לשאול אותך, מזווית אחרת, כשאנחנו מדברים על קרב על החיים עצמם, אם ביבי עושה את הבלתי יאמן ומביא 61, הוא יצליח לעכב את המשפט שלו? יהיה לו חוק לרוב צרפתי?
לעכב את המשפט, כנראה עורך דין בינוני ומעלה יכול להתחיל לעכב בכל מיני תרגלים.
לא, למנוע.
אתה יכול לספר.
על ידי חוק צרפתי.
למנוע על ידי חוק צרפתי, לכאורה אין בתוך ה-61 הסכמה לחוק צרפתי, אני רואה. נותן איזה סיכויים נמוכים, אבל זה בדיוק הקלפים ש...
אם יהיה חוק הזה הוא תעשה בבגעת, בואו נראה.
לא, אם יש לך רוב לחוק צרפתי, אתה יכול להעביר גם
פסקת התגברות.
מראשם הילד שקד ואחרים, והוא דיו שהם התנגדו לזה.
כן, כן, התנגדו, אבל יש משהו אחד, שזה בסוג הדברים שקשה לנבא לפני שיש 61, כי אפרופו מומנטום, לתוצאת בחירות ב-10 בלילה של 61, יש...
יהיה לזה מומנטום אדיר.
זה יכול גם
להציג לפי אחד. זה יהיה העם אמר את דברו בצורה הברורה ביותר.
עדיין אבל הסיכויים מאוד מאוד נמוכים. אני חושב שיחסית להערכה שנשמעה פה קודם, נתניהו קרוב לסוף השירות הציבורי פוליטי שלו הרבה יותר מאשר גנץ, גם אם הוא לא יהיה מועמד רביעי של גוש השמאל מרכז.
הוא חושב אחרת לגמרי.
הוא חושב אחרת
לגמרי.
איך תדע מה עוד יכול לצאת על גנץ? אדם בן 70 הוא רק עכשיו התחיל.
נכון לקיים.
אם יהיה 61, יגיעו חלקים לדעתי כחול לבן יתפרקו די מהר. כן, יגיעו חלקים משם,
ואז יהיה אפשר להביא את אמיר פרץ או בא או דברים כאלו, או חלקם,
והפוך, הליכוד גם יכול להתפרק.
גם הליכוד יכול להתפרק, זה גם נכון.
הליכוד הפעם, האחיזה של נתניהו בליכוד היא הרבה יותר רצינית אחרי התבוסה.
ואני אגיד יותר מזה, אם יש 61,
אין כבר קריאת תיגר אליו, אין
שום דבר. אני חושב, אגב, זה עניין של מומנטום, מה שקרה עם גדעון סער.
אם יש 61 לגוש הימין לנתניהו, סיכוי גבוה מאוד לממשלת
אחדות. אני מעריך אגב, שאם באמת, אם ביבי מביא,
אם הוא עם 61,
ברוטציה, יש הכרעה, ואז לא צריך אותה.
לפני שנעבור לדבר על שאלת
איבן, נכון, תהיה לנו ממשלת אחדות.
אני מעריך שאם ביבי מביא, אגב, מספר גדול יותר מכחול לבן, אתה יודע מה, גם אם הולכים עם הערבים ומרכיבים ממשלה, שזה לא יכול לקרות גם ב-59, כי אז צריך תמיכה של בלד פוזיטיבית.
לא תהיה.
לא יהיה בחיים.
בחיים לא יהיה.
הם אפילו לא הסכימו להמליץ.
לא יקרה, זה לא אופציה.
אם ביבי מביא תוצאה יותר טובה מאשר בפעם הקודמת, גם מהליכוד לא ידיחו אותו.
לא, לא, סיכוי גבוה לממשלה, אני אגיד לך מה יקרה. אני חושב שאם יהיה 58, אפילו 59, אם יהיה 58, 59, זה יכול לגרום למצב שבצד השני כבר סוג של הרמת ידיים. כלומר, אם לא עכשיו, אם תושב כתבי אישום אי מתי, והעובדה שהוא יגמור מפלגה יותר גדולה והגוש יותר גדול, זה יהיה סוג של לגיטימציה, כן, לצד השני להתפשר ולמנוע בחירות רביעיות וללכת סוף כל סוף לממשלה.
טוב, השאלה אם תהיה ממשלת אחדות או אם יהיה הכרעה לצד, תלויה בידיו של אדם אחד שאולי אני לא יודע אם אומר שאף אחד מהנוכחים כאן לא רוכש לו כבוד רב, אבל רבותיי, הוא מחזיק את השבעה שמונה מנדטים שלו, קוראים לו אביגדור איווט ליברמן. בוא ננסה לפנך. נכון, אני מאוד
מפחד. ואין לו הסכם עודפים.
ואני לא מסכים עם הנחת היסוד.
אמר לשאול יעקב, כן.
כן, אבל השאלה המרכזית היא, הוא הצהיר אתמול שהוא לא יישב בממשלה שתתמך על ידי ערבים, לא יתמוך בממשלה שתתמך על ידי ערבים, אבל הוא...
כמו שאמר יעקב במילה אחת.
כן, אבל הוא לא שולל את האפשרות, רבותיי, לא, לא. הוא לא שולל את האפשרות שתקום ממשלה של כחול לבן ועבודה גשר מרץ, שהוא תומך בה מבחוץ והערבים תומכים בה מבחוץ, ואז אף אחד לא מצביע בעד השני. ואז תוכל לקום לנו, כתראו, ממשלה של 45 מנדטים שתחזיק שבועיים, אבל אז נלך לבחירות רביעיות כשגנץ
ראש ממשלה,
כל הכבוד לך על היכולת לעקוב אחרי ההחלטות, החרמות וזה ביום הנתון הזה, כי הרי היו לפני שבועיים אמירות אחרות וקואליציות אחרות וזה, ואני כבר לא מדבר על מה שהיה בשנה האחרונה. אז בוא, אז הוא אמר, איך אומרים ביידיש, אני כאן הפרנק היחיד בזה, עוד הרגזוק, אז הוא אמר, אז הוא אמר היום, הוא אמר משהו אתמול והוא יגיד משהו מחר, לא לקח זה ברצינות.
זה לא רק
אנחנו
מזלזלים בו,
אני רוצה לחדד, הוא אומר זה, למרות שזה לכאורה נגד הבייס שלו, מתוך הנחה שיש לו את מרבית המצביעים שלו עם אנשי ימין, ובכל זאת הוא בא ואומר, לא. אני הולך להוציא את נתניהו,
לא,
לכן הנחת העבודה שהוא גם מתכוון.
אני גר באשדוד, 4-5 מנדטים שלו זה אנשים, זה עולים קשישים מחבר העמים שקוראים רק עיתונים ברוסית ורואים ערוצים ברוסית ודוברים כמעט אך ורק רוסית, עליהם הוא נסמך, וזה קהל שהולך ומדלדל. 3 מנדטים זה אנשים של המרכז שמאל. אני מזכיר לך מה היה בבחירות הקודמות, הוא היה 11 מנדטים לפי כל אפרופו מומנטום, הוא היה אמור לנסוק, זה אמרו לי הכי בכירים בכחול לבן, ל-14 מנדטים, ואז בשבועיים האחרונים הם החליטו לקחת מנו מנדטים. איך הם עשו? הם יצאו בקמפיין נגד החרדים, אתם זוכרים את העמודות של בני תל אביב?
ממשלה חילונית,
ועלו ל-34. עכשיו אני אומר לכם עוד פעם, הוא צריך לשמר את 3 מנדטים של שונאי חרדים שהם אנשי מרכז שמאל. לפיכך שהוא בא ואומר אני עושה את נתניהו, הוא מקווה שזה לא יפריע לו, הם לא ישן נתניהו האנשים האלה.
אני חושב שאנחנו נותנים לו קרדיט גדול מדי. ברור שהוא השתלט על האירוע. מדובר בבן אדם שבבחירות סבב ראשון, מיד אחרי הסבב הראשון, הוא לקח החלטה אסטרטגית להוריד את נתניהו ולבלבל את הגוש. שנייה, אלו שתי דברים. לבלבל את הגוש, כן. זאת הייתה, רגע, זאת הייתה החלטה. רגע, מה שקרה, יצא לו משליטה.
אתה אומר בעצם, אני רוצה לבנות אליך קיות.
מה שקרה, שנייה אחת, מה שקרה, זה יצא לו משליטה.
אתה אומר שזה יצא משליטה, אבל אני רוצה להשתמש כמי שהיה במוקדי ההחלטות, אתה גם יועצור של השר ליצמן. כל הסיפור הזה שאם הייתם מעבירים את חוק הגיוס והיה מצטרף לממשלה, זה היה פייק, ואחרי זה היה מחפש סעוץ אחר, אתה יכול לענות על זה נחרצות, או שאם היינו קצת מבטרים בחוק הגיוס, לא היינו נכנסים לכל הבלגן הזה.
ואם תרשה לי להקדים לתשובתך, אנחנו ישבנו כאן במוצאי הבחירות, ואחרי שיחה מקדימה שהייתה לנו ברק, אני אמרתי כאן, שביבי בשיחות סגורות אומר שאם זה יהיה תלוי באיווט הוא לא ייתן לו להיות ראש ממשלה.
אמר את זה לאריה דרעי.
אמר את זה לאריה דרעי ודרעי לא אמר.
בבקשה.
אז הוא הוליך אותנו שולל. שבועיים הוא רץ להיפגש עם רבנים ומנסחי נוסחאות.
קודם כל צריך להגיד, היום אנחנו יודעים דברים שלא ידענו. היום אנחנו יודעים. ובדוק ובאחריות. ההחלטה של איווט להוריד את נתניהו הייתה חזקה יותר מהרצון שלו להראות הישג בחוק הגיוס. אני גם יכול, אני לא יודע אם אני מגלה את זה פה פעם ראשונה או לא, כולנו זוכרים שהתיקון, התיקון לחוק הגיוס הגיע לדיון מיוחד במועצת גדולי התורה. וביקשו יהדות התורה, בראשם השר ליצמן, שלפני שניגשים למועצת גדולי התורה לשאול את זה, להביא שיש התכנות. אם בכל אופן אין סיכוי, למה
שאנחנו... זאת אומרת, הסכמה של איווט.
הסכמה, והתקבלה הסכמה של איווט ליברמן, להעביר את זה בחוק, מה שנקרא, המסוגנן באמצע, אני לא אכנס לפרטים
עכשיו. זה משהו שמתפרסם כאן לראשונה.
אני לא יודע אם זה פורסם, אני גם יכול לחשוף מי היה איש הקשר. השר יריב לוין. הוא הביא את התשובה מאיווט לפני כמה שעות, לפני כינוס המועצת, שעל זה היה. זאת אומרת, לא, אנחנו, יש כלל ברזל, לא מכנסים את המועצת בשאלה היפותטית, אולי אם וכאשר, רק אם יש לזה
התכנות. כמו הבגץ להבדיל.
לא, כן. נכון. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, היום אנחנו יודעים שהוא היה מפיל את זה בכל מצב, אבל אני חייב לסייג, כי יש כאן גם מוגנות צריך לומר, הנושא הזה של להתעקש עד הסוף, גם אם זה נשמע מוגזם, וגם אם זה נשמע אימור, זאת הייתה הוראה שהח"כים קיבלו, לא יכלו לעשות שום דבר, גם בקושי, ואני חייב להגיד, ברגע כזה נמדדת חובת הציות, וזה משהו שגם שזה לא פופולרי, לא הייתה כל ברירה, כי לשם זה הלך מראש בקיר.
אתה כבר על הקטע של האימורים.
לא מאותותים לנו כאן שזמן לנותם, אני רוצה לסכם את זה, להגיע, כמו שאומרים, לקמטת את המספרים. אני רוצה שכל אחד מהנוכחים כאן ייתן לי את המספר שלו, כמה מגיע גוש הימין, וכמה כל אחת מהמפלגות החרדיות. אני אתחיל איתך ברק.
אני חושב שש"ס יכולה להגיע לעשרה מנדטים בבחירות האלה. היינו קרובים מאוד לעשרה מנדטים, אם לא אחוז החסימה שהיה יותר גבוה. אני מעריך שעוד פעם, תולי באחוז ההצבעה.
באימור צריך לקחת.
7-8 מנדטים ליהדות, הגוש 58-59.
אברהם.
טוב, אין יכולת לענות על השאלה הזאת במספרים
מוחלטים. צריך להמר.
כן, אני, גם בלהמר, אנחנו לא יודעים להמר על מספר מוחלט, אנחנו מתפרנסים מהאימורים האלו, אז אנחנו שומרים עליהם. יהדות התורה נלחמת על המנדט השמיני, הוא תלוי אחוז הצבעה והסכם עודפים ויתרות של ש"ס באופן מובהק וברור, אין בזה בכלל שום שאלה אחרת. אז יש לה סיכוי להגיע לשמונה, אבל את השבע יש לה
ודאי.
הגוש לכאורן עומד כיום על 58 מנדטים.
ש"ס?
אם המומנטום יימשך, הוא יהיה 59. ש"ס, באחוז הצבעה סביר כמו מערכות הבחירות הקודמות, שומרת על 9 מנדט.
המנדט הנוסף של יהדות התורה יהיה פינדרוס או חסיד?
אני, בשונה אולי ממכם, אני אגיד הכל בלי מספרים. אני חושב... רגע, אני אגיד את זה שוב, אני אגיד לכם למה. אחד, אני אגיד לה, שנייה, בואו תראו איך אני עושה את זה. בואו תראו איך אני הולך באמצע. בואו תראו איך אני הולך באמצע. אני חושב שהמומנטום של נתניהו יישמר, לא יודע את המספר, אבל הוא יהיה מעל בני גנץ, מעל כחול לבן. אני חושב שש"ס ויהדות התורה יעלו במספר המצביעים. אני לא יודע לומר מספר מנדטים, כי מקורונה עד מומנטום זה לא ייתן לי תשובה.
זמננו תם יעקב, אז אנחנו רק נאמר תודה רבה. בבקשה,
כן. את המספרים, אני מעריך שגוש הימין מגיע ל-58 מנדטים, ש"ס מגיע ל-9 מנדטים, יהדות התורה נמצאת על 8. תודה רבה לכם, ליועץ התקשורת ברק סרי, ליועץ התקשורת יעקב איזק ולאסטרטג אברהם קרויזר, תודה לך.
ואני פוגש פה לקראת המערכה הרביעית, אולי.
אולי.
ערב טוב לכם, תודה רבה לכם הצופים והמאזינים.
כן, תודה רבה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.